כי השנה, ברוך השם, פורים הבא עלינו הוא פורים משולש. העניין הוא כך, צריך לדעת כמה כללים שהגמרא כתבה. יש בפורים עיקרו, תקנו לנו שש תקנות בפורים. שש התקנות הן קריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, וגם סעודת פורים. זה מה שחשוב לכל אחד ואחד באופן אישי. נוסף לזה, בתפילה בברכת המזון צריך לומר על הניסים. וגם יש לנו קריאת התורה, אפילו ביום שלא מוצאים ספר תורה, קוראים ויבוא עמלק, ויש שם תשעה פסוקים, והרי תקנה בגמרא במסכת מגילה, שלא יפחות מעשרה פסוקים, שקוראים בשני וחמישי וכן מנחה של שבת וכדומה, אז קוראים עשרה פסוקים צריך. אבל הפרשה הזאת, ויבוא עמלק, יש בה רק תשע. מה עשו? אז האשכנזים מחלקים את זה שלוש שלוש. אנחנו, הספרדים, נוהגים פסוק האחרון, ויאמר כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור, כופל אותו פעמיים. יוצא כהן עולה שלושה פסוקים, לוי עולה שלושה פסוקים, שלישי עולה שלושה, שהשלישי הוא כפול נהיה ארבע, ביחד זה עשרה. זה הסדר. עכשיו מה הבעיה? מה עושים שחל בשבת? איך זה יצא פורים משולש? פורים משולש, לפי המהלך שהלכנו כעת, מחלקים את המצוות לשלושה ימים, שישי, שבת וראשון. ביום שישי יש לנו רק שני דברים, קריאת המגילה ומתנות לאביונים. זה צריך לתת כסף לשני עניים, כל אחד כדי, יש, האמת יוצא ידי חובה אפילו בפרוטה, זאת אומרת אפילו ייתן חצי שקל יוצא ידי חובה, אבל תקנו שניתן שיעור של כמה עולה שלושה ביצים לחם, שזה אומר 162 גרם לחם. זה יוצא בערך נגיד בין 3-4 שקל, תגיד 5 שקלים. נו. לכל אני צריך שיעור כזה. זה לכתחילה, לעשות מצווה מן המובחר. אז אלה שני מצוות שייכות ליום שישי. תכף נחזור אליהם. בשבת תקנו לנו, כיוון שזה עיקר יום הפורים שלנו, זה בשבת. מי זה שלנו? של הירושלמים. אז אומרים על הניסים בערבית של ליל שבת, שחרית, מוסף ומנחה על הניסים. ערבית מוצאי שבת כבר אין על הניסים, לא אומרים על הניסים. ואז מוציאים שני ספרי תורה השבת. ספר תורה ראשון אנחנו קוראים בו בפרשת תצווה, שבעה עולים, כרגיל. ספר תורה שני, המפטיר ויבוא עמלק. והוא לא צריך לכפול את הפסוקים, כיוון שיש לנו תשעה פסוקים, הוא אפילו שלושה פסוקים מספיק. כמו זכור, זכור היה רק שלושה פסוקים. אז גם כאן תשעה פסוקים. עכשיו שאלה מה עם ההפטרה? כי תמיד ההפטרה צריכה להיות צמודה למפטיר. מה המפטיר הפטיר? אותו העניין. כמו שהיה לנו שבת שקלים וראש חודש. אז אפילו שזה ראש חודש, אנחנו קראנו המפטיר היה בשקלים, כתיסה. אז ההפטרה הייתה הפטרת שקלים. גם כאן השבת, אז אין לנו הפטרה, איזה הפטרה יפטיר? חוזר אותה הפטרה של שבת שעברה. ויאמר שמואל אל שאול, לכוון עלי הגלגל מחדש שם המלוכה, כה אמר השם פקדתי, אשכנזים מתחילים ישר, כה אמר השם פקדתי, אשר עשה המלך לישראל. זו אותה הפטרה שקראנו שבת שעברה. חוזרים עליה השבת גם כן. ביום ראשון, כלומר מוצאי שבת, מתחיל פורים, אבל עדיין לא עושים חגיגות, כי עיקר הסעודה זה לא בלילה, אלא ביום פורים עצמו, שזה יום ראשון, אז זה נדחה ליום ראשון, עושים קודם משלוח מנות, ואחרי זה סעודת פורים. עכשיו, למה זה ככה? למה זה ההצמדה הזאת? מה קשור? צריך לבאר. הגמרא מסכת מגילה דיברה על קריאת מגילה. והמשנה שם בתחילת המסכת, מגילה נקראת באחד עשר, שנים עשר, שלושה עשר וארבע עשר. ובחמישה עשר זה. עכשיו ידוע שהערים שהיו מוקפות חומה מימי יהושע בן נון, הם קוראים מגילה בחמישה עשר. ואילו שאר הערים שהם היו נקראים פרוזים, פרזות, ללא חומה מזמן יהושע בן נון, קוראים בי"ד. יוצא שאר הערים, כל הערים בארץ ישראל לדוגמה, קוראים בברכה, אני מדגיש בברכה, ביום י"ד, בשנה רגילה. ואנחנו, הירושלמים, קוראים בתתוו. אבל אי אפשר לקרוא מגילה בשבת. למה? כמו שראינו שחל ראש השנה בשבת, אז לא תוקעים בשבת. וכן חל סוכות בשבת, לא נוטלים לולב. למה? גזרה, חכמים גזרו, שמא ייקח אותו, שמא ייקח אותו דרך רשות הרבים, במקום שאין עירוב, וילך לאדם שבקיא ללמד אותו איך לתקוע, איך עושים תקיעות, ואיך לצאת ידי חובה בנענועים של הלולב וכדומה, או איך לקשור את הלולב, כל ההלכות הנלוות לארבעת המינים. אותו דבר מגילה שלא יטלטל אותו ברשות הרבים, אז תקנו שלא קוראים בשבת. למה לא דחו את זה לאחר כך, ליום ראשון? מפני שכתוב במגילה, ולא יעבור, לעשות את הימים, הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור וכו'. אמר ולא יעבור, לא יעבור, דרשה הגמרא, אי אפשר אחרי 15 לעשות קריאת מגילה. עכשיו, למה אנחנו קוראים ב-15 והם ב-14? מה היה? ותקרא במגילה כתוב. הם ביום 13, זה יום חמישי הקרוב, אז גזר הרשע הזה עם מח שמו וזכר זכרו, הומני, גזר להשמיד, להרוג ולבד, ביום 13 לחודש אדר. אז ונהפוך הוא, אותו יום אשר סיברו האויבים לשלוט בהם, נהפוך הוא, אשר שלטו היהודים הם בשונאיהם. אז ממילא נקהלו בכל הערים, עשו מלחמה והרגו. וכל האויבים שתכננו לקום עלינו, הרגו אותם ביום 13 לחודש אדר. ואז נחו ביום 14. אז יום 14 נחו, תקנו להם לעשות ימי משתה ושמחה. זה בשנה הראשונה. בשאר השנים אחר כך תקנו, מרדכי ובית דינו תקנו לכל השנים ב-14. אבל היה בשושן תוספת. בשושן הייתה תקנה, הייתה הוראה מהמלכות להילחם גם ביום 14. אז הרגו לא רק ב-13, גם ב-14. וממילא, מתי נחו? כתוב במגילה, בנוח ב-15 בו. לעשות ועושות אותו ימי משתה ושמחה, משלוח מנות אשתריו ומתנות לאביונים. אז אם כן, ירושלים הייתה מוקפת חומה מזמן יהושע בן נון. אותו הדבר, יש הרבה ערים פה בארץ שהיום הם קוראים פעמיים. זאת אומרת, גם 14 וגם 15. זה מדבר בשאר השנים, לא השנה. השנה כולם 14. אבל בשאר השנים, למה? יש ערים ששם יש ים, אז הים, הגמרא מסתפקת, האם ים זה נקרא חומה או לא נקרא חומה? האם כל הסיבה של החומה כדי שזה יהיה גבול שמכשול, כמו שאומרים, כדי שהאויב לא יצליח להיכנס, אז הים כן, כן, כן גבול. אבל אם זה לא נראה שלא רואים דרך מה קורה מעבר לחומה, הים פתוח, רואים. אז לכן, דוגמה, טבריה, הייתה מוקפת חומה מזמן יהושע בן נון, אבל כיוון שזה ים, אז זה ספק, הם קוראים בי"ד בברכה, בט"ו בלי ברכה. השנה אין את השאלה הזאת, רק אני רוצה להסביר את הרקע של העניין. עכשיו, מה קורה, מה עם שאר, יש עוד ערים בארץ, יש קרוב ל-30 מקומות. כתבנו חלק מהם בפורים בציון, למשל אשדוד, חלק מאשדוד זה כן אזור ישן שהיה בזמן יהושע בן נון, גם מצאו בארכיאולוגיה, מצאו סימנים של חומה שם. אותה דבר אשקלון, זה אני מדבר על קו החוף כעת. יפו, יפו כן הייתה בזמן יהושע בן נון, אז ביפו קוראו, אבל עכשיו היא מחוברת עם תל אביב, אבל יפו עצמה קוראים גם כן ב-15. עכשיו, יש מחלוקת, האם תל אביב נגררת אחרי יפו או לא, כמו שתל אביב היא גדולה, אז גדולה לא יכולה להיגרר אחרי הקטנה. וכן, אותו הדבר יש ויכוח, מה עם שאר ערי גוש דן, כמו חולון, ראשון לציון, ובת ים, וגם אותו הדבר, בני ברק, תמיד יש ספקות שם, וכולי, ועוד ועוד ועוד, וגבעתיים, כל הערים האלה, זה גם כן, יש מי שאומר, לא יודע, אני לא אומר שזה ספק, אבל תדעו שיש סברות לומר שהם צריכים לקרוא גם ב-15, אבל למעשה הם לא חייבים לקרוא ב-15, רק ב-14. עכשיו, אבל השנה, הכל הגיע, כיוון שהמשנה אמרה שאפשר לקרוא מגילה, הקדימו, למה הקדימו? היו בני כפרים, לא היו יכולים לבוא לעיר, ולא היה להם מניין. יש כל מיני חקלאים, כל מיני אנשים שמגדלים צון, בקר, בעלי חיים וכדומה, זורעים את השדות, זורעים קטניות, תבועה, והם כל אחד היה בתוך השדה שלו. הם היו יודעים, יש שני ימי התכנסות בשבוע, שני וחמישי. לכן תקנו גם לקרות בתורה שני וחמישי. אז זה ימים שני וימים חמישי, אלה ימים שהיו באים מתכנסים. כל אנשי הכפרים היו באים לעיר, ואז שומעים תורה, קוראים בתורה, מתפללים בציבור, ושאר הימים חוזרים לעסקים שלהם. שבת אותו דבר, מתאספים באותו כפר או באותו מקום, מניין, מתפללים. אבל בשאר ימות השבוע לא. לכן תקנו להם, להקדים להם את הפורים, את הקריאת המגילה, או ב-11, כי לא כולם ידעים לקרוא, לא ידעו, לא ידעו קרוא כתוב, רובם לא ידעו, אנשי הפלחה, אלה, הפלחים זה לא מילה גנאי, פלחים פירושו עובדי אדמה, היום זה הפך להיות כאילו איזה מילה שרוצים להגיד על מישהו, אומרים עליו פלח, פלח זה עובד אדמה, זה פירושו, זה מילה בארמית, פלחה, כן, אז עובד, אדם שעובד, זה לא בושה לעבוד, גמרא אומרת, הגיע כפיך כי תאכל על הפסוק, אשריך וטוב לך. אז זה גדול הנהנה מיגיע כפם יותר מירי שמיים. שבירי שמיים נאמר, נו, מה נאמר בירי שמיים? איך נאמר? נו, יש שם פסוק. איך? בהגיע כפיך נאמר הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. בירי שמיים נאמר אשרי איש ירא את השם. רק אשרי. אבל לא כתוב וטוב לך. וטוב לך זה מי שעובד גם. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שהגיעת שלהם משכחת אבון. אז אם כן, לכן את המגילה אפשר תמיד להקדים. לאחר אי אפשר. אנחנו כאן בירושלים, כיוון שקוראים כל שנה ב-15, אז לקרוא ב-16 ביום ראשון אי אפשר, זה לא כבר עבר, זה כמו שהיו אומרים, אחרי פורים משלוח מנות. מי שעושה איזה דבר אחרי הזמן, עבר זה מנו, בטל קורבנו. אחרי פורים משלוח מנות, לא מועיל. סליחה, לא שומע אותך.
כל כמה שנים
יצא פורים משולש. כל מה? זה לא הולך מחזור קבוע, זה ב-19 שנים יוצא שנתיים או שלוש. לפעמים זה לוקח יותר, לפעמים פחות, תלוי אם השנה מלאה או חסרה. זה משתנה, צריך לראות מחזור י"ט. לפעמים זה יוצא אחרי 4 שנים שוב פעם, לפעמים יוצא רק אחרי קרוב ל-18 או 19 שנה. זה צריך לראות את מחזור י"ט, זה בטור מובן שם בסוף הלכות ראש חודש, כל הסדר שם. אז נחזור כעת לעניין, אם אתה רוצה תסתכל גם בספר חודש בציון, שם הבאנו מתי הראש חודש יומיים, זה תלוי אם כסלב טבת זה מלא או חסר, זה תלוי בזה. או יותר נכון, חשבן כסלב, מתי הם מלאים, מתי הם חסרים, זה תלוי בזה. למה? כיוון שאנחנו רוצים להשוות את הלבנה עם ימי החמה, אז עושים שנה מעוברת, מתוך 19 שנים, 7 שנים מעוברות, ואחר הזה משלים לי רבע יום. למה? יש לי שנת החמה 365, זה לא מדויק, אלא ועוד 6 שעות ועוד כמה דקות. אז זה יוצא 365 ורבע. ורבע, אז כל 4 שנים יש לך יום נוסף. אני צריך להוסיף יום. וכן, אחרי זה יש לך גם כמה דקות, שזה יוצא פעם בכמה שנים, יוצא, יכול לצאת, להצטרף ליום אחד. מה זה כמה שנים? 100 שנה למעשה. לכן תראה בלוח הכללי של הגויים, במח שמם וזכרם, אז שמה אתה רואה, פברואר הוא בדרך כלל 28. אז כל 4 שנים עושים 29. ואחר כך פעם ב-100, כל 100 העגול, הם גם כן מורידים או מוסיפים יום. אני כעת לא נמצא בסוגיה, אז אני לא יכול להגיד לכם בעל פה, אבל זה באופן כללי זה ככה הולך. עכשיו נחזור לענייננו. אז עכשיו להקדים קריאת המגילה ממקסימום אני יכול י' א', כלומר מחר בבוקר, הלילה זה י' א', מחר בבוקר אפשר לקרוא מגילה בדיעבד של הדיעבד, זה לבני הכפרים, תקנו להם. בלי ברכה, כן. יוד א', יוד ב', יוד ג', אבל יוד א' ותצווה זה כן בברכה, השאר בלי ברכה.
אבל זה מה שיש להם, זה המגילה שהם יכולים לקרוא, למה בלי ברכה?
טוב, אני מדבר, אנחנו מדברים בעל פה. בואו נסתכל בספר יותר טוב. אני, הנה, אין לנו ספרים לפנינו, אני מדבר איתך בעל פה. ברוך אתה אדוני, אבן מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. על זה אין ויכוח שמרחים שהכל. טוב, בואו נחזור לענייננו. עכשיו, יוצא איפה? שאת המגילה אני יכול להקדים ל-י"ד. ולכן, הקדימו לנו קריאת המגילה ליום שישי. עכשיו, מה זה קשור עם מתנות לאביונים? הגמרא אומרת, שמצווה מיד אחרי קריאת המגילה לתת לעניים, היו העניים מסתובבים בבתי הכנסת, נותנים להם את הצדקה הזאת. זה המצווה של מתנות לאביונים. שתי עניים, לכל אחד מתנה אחת. מתנה לכל עני, לשניים ביחד. בקיצור, אז כיוון שזה קשור עם מגילת אסתר, באותו יום שאנחנו קוראים את המגילה, שזה יום שישי, אנחנו ניתן לעניים את המתנות לאביונים. עכשיו צריך לתת, למשל אנחנו ירושלמים, צריך לתת בירושלים, להשתדל לתת לאותו עני. אם הוא לא מצא את העני, או שאין עני, הוא לא מצא במקומו עני, יש דעת המאירי שאפשר לשמור את זה ולתת לו אחרי פורים. זה מועיל. אני מבקש להיצמד רק לנושאים שאנחנו מדברים. מה? כן, מה השאלה שלך?
זה יוצא ביום שישי, נכון?
נו.
אם הוא עושה לו קניות לשבת, זה נחשב?
מה יום שישי? לא הבנתי.
מתנות לאביונים, מתנות לאביונים.
מתנות לאביונים יום שישי, את צריך לתת ביום שישי. אין אם, בלי אם. אדוני, אתה שואל אותי שאלה בדיעבד שלכתחילה, אין דבר כזה אם. כמו אחד שואל אותי אם אני מחר קם מאוחר, תקום מוקדם, שבור לו את הראש ויקום מוקדם. כן, סליחה, זה שאלה, אין דעבד, עושים לך תחילה. אתה צריך לעשות מצווה שלמה, לא מצווה בלי רגליים, בלי ידיים, לך. די, תפסיק להתווכח. אני יכול לתת, אבל יש עוד דרך במתנות לאביונים, כך כתבו הפוסקים, שהוא יכול לתת לו את זה היום, ויגיד לו, אל תשתמש בזה עד יום פורים. זה לא לכתחילה, למה? הגמרא אומרת, למה לא ייתן קודם? הגמרא מעצמה אומרת, אם אני אתן לו, הוא צריך היום לקנות לחם, לקנות חלב. מחילה, זה לא ככה הולך. סליחה? אז אם הוא צריך לתת לו, הוא יקנה בזה היום, יבזבז את זה. ואנחנו רוצים שהמתנות לאביונים יהיה לו כסף עודף הרבה ביום פורים עצמו, והוא יקנה לעצמו, לבני ביתו, יקנה להם יותר מעדנים. לכן המצווה לתת באותו יום. ויש בזה, על פי הקבלה, גם כן יש בזה גם כן עוד עניין של לתת באותו היום. כבר דיברנו אתמול שהאורות שם למעלה בעולמות שאתה נותן מתנות לאביונים, אז הקדוש ברוך הוא שם העולם העליון נותן לעולם התחתון כשאתה נותן פה לעני. אז זה יכול למנות שליח, למנות מישהו. לכן כאן חכם שמעון שיהיה בריא, אחרי השיעור בעזרת השם הוא אוסף, ואנחנו כבר סידרנו, הכנו כבר מעטפות לתת לאביונים ליום שישי, מעכשיו להתכונן, ודאי צריך להכין. אז זה הסדר. אז זה המתנות האביונים. עכשיו, בשנים רגילות יש בעיה למשל לתת כאן מתנות לאביונים ביום י"ד למי שהוא בן י"ד, ולמי שהוא בתתוו אני צריך לתת לו בתתוו ולא בי"ד, זה צריך באותו יום דווקא, זה לכתחילה לעשות מצווה לכתחילה. אז זה הסדר. לכן אני מביא לכם שגם הפרי חדש ועוד המאירי פרי חדש ויש עוד שכתבו שבדעבד הוא יכול, אם הוא לא מצא, הוא חיפש מסכן כל היום ולא מצא, זה משהו אחר. אז אתה יכול לשמור לו את זה ואני אתן לו את זה אחרי פורים. כן. עכשיו, מים על הניסים וקריאת התורה זה לא מצריך לא טלטול ולא שום דבר, אז אין לי בעיה. לכן בליל שבת הרי קבלת שבת, ואפילו אדם מתפלל ערבית מוקדם, יכול להתפלל ערבית מוקדם כמו ביום טוב, ואז הוא כבר נכנס ערבית, אומר בערבית על הניסים. אבל לדוגמה, מי שהתפלל מוקדם בליל שבת ואמר על הניסים בערבית, עכשיו זה קצת, הוא נכנס כאן לאיזה ספק אם הוא אומר על הניסים בסעודה או לא. בשנה רגילה, שזה יום חול, אם הוא עושה ככה, הוא לא יכול להגיד על הניסים רק בלילה. כי זה באותו יום, הניסים עשתה לעבודתם בימים בזמן הזה, וזה לא בזמן הזה, זה יום אחר. אז לכן זה בעיה. אותו הדבר ביעלה ויבוא, זה לא פשוט. אבל בשבת זה קצת שונה. כיוון שאני קיבלתי שבת, פה יש ויכוח בין הפוסקים. כיוון שקיבלתי שבת, אז כמו שאני אומר את צבע החליצנו, אני אומר גם על הניסים. אבל זה לא פשוט, הוא עושה מהידיים, אל תתפעל מהידיים שלו. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה לא פשוט, בכלל לא לכתחילה. כמו בראש חודש, שחל ראש חודש בשבת, אותו דין. אנחנו ממתינים ולא אומרים ברכת המזון עד שיהיה לילה ודאי, ואז אומרים. אותו דבר בליל הסדר. ליל הסדר מותר לי להקדים את הסדר, אבל יש לי בעיה עם ארבע כוסות, כי ארבע כוסות אני צריך לשתות דווקא בלילה, אז זה לא מועיל. לכן בליל הסדר מחכים. אותו הדבר בשבועות. לכן יש, צריך לדעת מתי, מי ומה, ולראות מה פוסקים כותבים. מדבר בעל פה. אז זה על הניסים וקריאת התורה, זה לא משתנה. זה הדבר היחיד שנשאר קבוע לתת ו'. אבל אלה של י"ד, יש להם הכל, הם עושים הכל ביום שישי. כל השש מצוות האלה שאמרנו, וכל הדינים ששייכים לזה, זה שייך ליום שישי. עכשיו, מה נקרא ירושלים? כמובן, כל מה שמחובר עם ירושלים, כמו שכונות רמות, שכונות הרנוף, כל שאר השכונות, אפילו ארמון הנציב, גילו גם כן מחוברת. כל השכונות האלה, כולם יש רצף של בתים. הרי ככה היה גם פה, לפני ששת הימים, אני זוכר, תמיד היה ויכוחים שהיה מגיע פורים. יש כאלה שהיו אומרים שאי אפשר לקרוא בתתוו. למה? להיות ואין מניין של יהודים בתוך העיר העתיקה. וכיוון שאין מניין, לפי ההסכם עם שביתת הנשק, עם ירדן היה, שישארו יהודים בירושלים, בתוך העיר העתיקה. אבל הערבים לא נתנו, עשו מלחמה, נשארו איזה, אמרו לי כמה זקנות נשארו שם, נשארו מסכנות, נשארו שמה, אז הם, זה, אבל נשים, לא, רק נפטרו, קברו אותם שם, לא יודע איפה קברו אותם, היה להם מקום, אני יודע, אבל בקיצור, אז היה תמיד ויכוח, היה בשכונת עץ חיים, זה איפה התחנה המרכזית של היום, ממול תראה יש שם איזה בניין שניים שונים, כן, אז זה, שם הרב טוקוצ'ינסקי, ועל לוח ארץ ישראל, הם היו עושים, היינו הולכים לראות אותם בתור ילדים, בי"ד היו קוראים שמה ביום י"ד. ואז בזמנו היה גם על בית וגן היה שאלה, כי בית וגן לא הייתה מחוברת. אז בבית וגן היו קוראים בי"ד. אבל היום ברוך השם, כל השכונות מחוברות, ואין לנו שום בעיה ואין שום ויכוח, ואין זה, אז הכל 15. אבל השנה אין נפקא מינה. נפקא מינה אולי לגבי על הניסים וקריאת התורה, כן. אבל איך שיהיה, כולם נקראים ירושלים. אבל מה, יש ערים עד היום, כמו קריית עקרון, קריית גת, חלק ממנה. יש עוד ערים, אתה תראה בספר פורים בציון, מופיע שם הרשימה של הערים, שיש ערים שיש שם שאלה מה עם זה, כיוון שראו את רואים את החלק מהחומה, או חלק מצפת, וכן על זה הדרך, ערים שהיו בזמן יהושע בן נון, יש שם ספק, אבל כל עיר שהיא ספק, לדוגמה, עיר בגדד, אותו הדבר, אתה ספק, קושטה, זה איסטנבול, גם כן ספק. למה? יש שם ים מצד אחד ויבשה. אז זה היה מוקף חומה מזמן יהושע בן נון, אבל השאלה מה עם הים? הים מדינו, דין כחומה או לא חומה? לכן שם, אז כל הערים האלה, בי"ד קוראים בברכה, בתתווה בלברכה. השנה אין להם את הבעיה הזאת, כי בלב הכי על הניסים וקריאת התורה לא עושים. אז אם כן, זה הסדר. אז ראינו, אבל בכל אופן, שיש הצמדה בין קריאת המגילה למצוות מתנות לאביונים, מפני שהעניים עיניהם נשואות אל קריאת המגילה, כמו שהגמרא אומרת. עכשיו, מה קורה עם סעודת פורים? סעודת פורים, אם היו תקנים אותה בשבת, לכאורה היה צריך להיות בשבת. זה לא ניכר, כי מה שאני אוכל בשבת, זה אומר שבקרת על השבת עונג. אז זה לא ניכר. נכון שיש פוסקים, הפרי חדש ועוד, אומרים שבשבת אנחנו נעשה סעודה ונוסיף עוד משהו ונאמר זה לכבוד פורים, ולכן אומרים על הניסים בברכת המזון, אבל ביות וחכמים לא תקנו לנו בשבת, אז זה לא עושים בשבת, זה לא יוצא סעודת פורים בשבת, גם אם עשה, לא קיים את המצווה. אותו הדבר גם משלוח מנות. משלוח מנות תמיד זה צמוד לסעודת פורים. למה? היום משלוח מנות זה עוגות קצפת ועוגות השם בשמו, שזה מזיק לבריאות. כל מיני זה, וכן שוקולדים ושומן טרנס, נשם הצילנו, זה כל אלה, זה מזיקים משהו, שואלים, גדולים מחבלים קרמים, שמשמו. אז, אבל בזמנה, מה זה היה משלוח מנות? המנה שהוא אוכל, מנה, הוא עושה מנה אוף, מנה דג, מנה של בשר, שם לו חצי כבש, גדי שלם, עוף שלם נותן לו, נותן את זה לחברו. זה שיהיה לו לאכול. למה? המשלוח מנות, המצווה שלה, שהוא ירבה בסעודה. כי יש מצווה היום להרבות בסעודה. אז לכן, משלוח מנות זה תמיד, מתי סעודת פורים עושים משלוח מנות. והמשלוח מנות צריך להיות לפני סעודת פורים. זאת אומרת, כאן בקריאת המגילה ביום שישי, קודם קוראים את המגילה בבוקר. מיד אחרי קריאת המגילה, לתת את המתנות לאביונים. ואמרנו שאפשר להקדים כבר היום, והשליח, הוא יקיים את המצווה אחרי קריאת המגילה. לא משנה מתי אתה קורא את המגילה, הוא קרא את המגילה, ואז יחלק את זה לעניים. אבל משלוח מנות צריך להיות דווקא לפני סעודת פורים. ולכן, יש כאלה אפילו מביאים איתם לבית הכנסת. איזה חבילה קטנה של איזה בייגלה ואיזה חבילה של ממתקים, ועושה משלוח מנות מיד אחרי התפילה. לפעמים אותה מנה מסתובבת בין כל המתפללים, וכולם מקיימים, זה נותן לזה, וזה יוצאים מדי חובה. בגמרא מובא, השני אמוראים, שזה נתן לחברו, וחברו נתן לחברו. זה מועיל, אין בעיה. כן. אבל זה צריך להיות ביום פורים עצמו. אז עכשיו, יש כאלה ששולחים מנות כבר היום, מחר, אני יודע מה, ביום שישי. זה בסדר, זה בתור אהבה ואחווה ועוד. אבל לגבי מצוות משלוח מנות, זה צריך לקיים את זה. אז זה קשור עם סעודת פורים. עכשיו ניכנס יותר לפרטים של כל הלכה והלכה.
כמה הייתם במשלוח מנות?
בוא נתחיל לפי סדר. יום שישי. יום שישי, מה יש לנו לעשות? קריאת המגילה. מגילה צריכה להיות כשרה. עכשיו, עוד דבר במגילה, צריך לתהילה, אני מדגיש, זה לספרדים. צריך שיהיה מקל, מחובר, ותפור או דבוק לסוף המגילה. אשכנזים לא מקפידים בזה. כי זה נקרא ספר. ספר, וכתוב, הוא מאמר אסתר קיים, ונכתב בספר. כמו שכתוב בספר, דעת מרן, וכך נהגו הספרדים, שיש לו מקל בסוף המגילה, מחובר אליה. בדעבד, לא היה לו את המקל, הוא נפל המקל, לא קרה כלום. עכשיו, גם במגילה, לא מקפידים כמו בספר תורה. אבל לך תחילה, כן. מורבי עליו השלום, כל שנה, היה לוקח את המגילה כבר שבוע לפני, שולח את זה לסופר, היה מגיע לו אותה, אם צריך איזה תיקון, לפעמים הבלי, הזמן, השנים, החורף, הקיץ, זה משפיע על הספר תורה. אתה יכול לראות, לפעמים ספר תורה, היה פעם, אני זוכר, שהייתי בחור צעיר, היה בבית הכנסת, תרמו ספר תורה חדש. והספר תורה הזה, כל פעם היה יוצא, ועשו אותו על גביל. גביל זה אור דק, שהוא מתקפל כמו בד. עשו את זה על גביל, והיה כל שבת, היו מוציאים אותו, אחרי שתיים, שלוש שבתות, יבנו של עולם, ואני יודע, הסופר היה בא ביום חמישי, מגיע, היו מקפידים אז, היה מגיע, ביום שבת היה פסול, ולא הבינו, בסוף אבא עמד, הסביר לציבור, היה קהל גדול, ואתה יודע, היה רק עם קולות וברקים היה, אז אמר להם, רבותיי, זה לא האשמה, לא של הסופר, לא של מי שכתב, ולא של המגיע. המגיע הגיע, ואני ראיתי אותו ביום חמישי, והוא הגיע. הספר התורה היה, עם הקלף שלו לא איבדו אותו טוב, והיה לו שומן, אז הוא פולט שומן. לפעמים מהחום או מהקור, הוא פולט, ואז הוא היה מפיל את האותיות, או פוסל אותן. היו מסדקות, היו... אז היה בעיה, לפעמים גם מצוי הרבה שהתיק לא מותאם לספר, זה מצוי הרבה. ואז כשהוא באים לגלול, זה משתפשף, והאותיות נשחקות, לכן צריך מאוד להיזהר, השאלה מקפיד על זה. השאלה כותב, פירוש חייבים לפני שבת, לבדוק טוב את הספר תורה, למשל השבת, קראנו שתי ספרי תורה, גם השבת נקרא שניים. אז צריך להכין גם את הקריאה הזאת וגם את הקריאה הזאת. ולא לסמוך על זה שאני גולל, למה לפעמים בגלילה עצמה אתה רואה שפשופים, ואז הדיו חלילה נמחק או שהוא עובר. זה גם תנאי מזג האוויר משפיעים. תלוי גם התנאים בארון קודש. יש ארון קודש, למשל פה, זה פנימי. יש ארון קודש שהוא חיצוני, בפרט בירושלים, אז יש לחות גבוהה בחורף, ואז הוא קולט את הלחות, והלחות הזו גורמת הרבה תקלות. אז לכן, מגילה, טוב לרענן אותה, לבדוק אותה לפני כן, שתהיה הכל בסדר, אתן אותה לסופר, אם יש איזה משהו לתקן, תקן. אבל אם קרה איזה דבר, לא קרה כלום.
אם יש דיבוק במגילה, זה מעכב?
לכתחילה מעכב. דיבוק בתחילה, לכתחילה מעכב, כן. לכן צריך לתקן את זה.
עכשיו פעם, מגילה, לגבי ספרדי, שלא הספיק לשים את המקל במגילה, לתפור את המקל, זה מעכב?
זה לא, היום זה מעכב, ביום פורים עצמו זה לא מעכב. המקל, ביום פורים עצמו, אם הוא בא ופתח את המגילה או ששכח, אז יכול לברך, אין בעיה עם זה. עכשיו, הקורא בתורה, הוא מוציא את החובה את כולם. זאת אומרת, אני יכול לשמוע ולצאת. עכשיו, יש כאלה שיש להם מגילה משלהם, והוא לא רוצה לסמוך על המגילה של הקורא בתורה, כי הוא לא יודע מה קורה שם, אם הכתב היה טוב או לא טוב, או שזה כהוגן, הוא רוצה לברך על המגילה שלו ולקרוא. מותר. אבל, דעת חכם עובדיה, זוכר הוא כתב בחזור עובדיה, הוא כתב שתקרא, בתנאי שתקרא עם החזן. כי אם אתה קורא לבד, אז זה הפסדת ברוב עם הדרת מלך. אני צריך להיות באותו קצב של החזן. לפעמים יש בן אדם שהוא ממהר יותר, או שהוא קורא לאט יותר, אני יודע. זה תלוי לפי המצב. הוא טוען, שיש כאן מצוות ברוב עם, אז אתה צריך לקרוא, אתה יכול לברך. הוא אומר, אתה יכול לברך על המגילה שלך, כי יש ברכה לפני, ברכה אחרי, אבל בתנאי שאתה, זהו, תקרא יחד בקצב של החזן, כולם יחד, כדי שיהיה ברוב עם הדרת מלך. עכשיו יש הלכה גם, הלכה נוספת, אם באמצע המגילה היה לנו איזו הפרעה, ואתה לא שמעת את איזו מילה או שתיים, לא קרה כלום. אתה יכול להשלים את זה, גם אם יש בידך חומש. זאת אומרת, רוב המגילה צריך להיות מקלף, אבל חלק ממנה, איזה מילים פה ושם שהשמטת או שלא שמעת, היה רעש, או שלא שמת לב, או היה לפעמים ועם ילדים, והילד מפריע, אז אתה יכול להשלים על ידי קריאה ואפילו מתוך החומש. אין בזה בעיה. עכשיו גם לא צריך להקפיד בכל הדברים חסרות ויתרות. כמו יש היהודים, כתוב עם שתי יהודים, כמו יהודיים, אבל קוראים את זה יהודים. וכן על זה הדרך, וזה לא מקפידים.
תחילה רע, רב.
כן.
הוא אומר, הוא קורא בלב או בלחש את המדינה?
מי שקורא?
לא, מי שמסתכל.
אתה לא צריך לקרוא. אתה שומע מהחזן, אבל אם אתה רוצה לקרוא, אתה קורא, אבל בצורה שלא תפריע לאלה שיושבים לידך. תלוי באיזה מרחק הם נמצאים, הם שומעים או לא, שלא תפריע להם. פשוט. כן, כי הם לא יכולים להתרק על אלה משתם. אמנם הגמרא אומרת שבמגילה כן, כיוון שהיא חביבה להוא, אבל בכל זאת לא להפריע לאחרים. עכשיו, עוד מה? אחרי זה, עוד דבר אחד, כתוב בהלכה, אסור בשעת הברכות לגלול את המגילה ולפתוח אותה, אלא הכל יעשו לפני כן. אז בלילה אנחנו הספרדים, גם יש כאן חילוקי מנהגים בינינו ובין האשכנזים. בלילה אנחנו מברכים שלוש ברכות על המגילה. שקידשם ומצוותיו וציוונו על מקרא המגילה. ואחר כך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ואחר כך מיחד שהחיינו. עכשיו מיחד שהחיינו צריך לכוון בה על כל המצוות של כל השלושה ימים, שהם קריאת המגילה, מתנות לאביונים, סעודת פורים, משלוח מנות, כל הדברים האלה, על כולם זה חוזר מיחד שהחיינו. ואז בבוקר יש לנו רק שתי ברכות, אין שהחיינו. כמו שברכנו בלילה, יצאנו ידי חובה בבוקר, כמו בראש השנה. בראש השנה תוקעים בשופר ביום הראשון, ברכים שהיינו, ואז לא צריך למחרת לברך. אשכנזים כן מברכים, כי כל יום זה יום בפני עצמו, כך סברת רבנו תם, כך פסק הרמה. אבל אנחנו לא נוהגים כך. קיצור, זה בקיאת המגילה. עכשיו, הקיאת המגילה חובה, צריך לדעת, גם על אנשים, גם נשים, בלילה וביום. והגמרא דורשת את זה מפסוקים. אקרא יומם ולא תענה, ולילה לא דומיה לי. ישב אדוני מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני. ממזרח שמש עד מבואו. עכשיו, מתי זמן קריאת המגילה? זמן קריאת המגילה זה 13 דקות וחצי אחרי השקיעה. הוא יכול להתפלל תפילת ערבית מוקדם, יכול, אבל הוא נכנס כעת לבעיה אחרת. אחר כך הוא צריך לקרוא קריאת שמע, תדיר ושאינו תדיר, וגם זה דאורייתא וזה דרבנן. אבל בכל מקרה, נו, אם נאמר שהתאסף המניין ויש מגילה, ואז יש את, יש את השאלה הזאת גם, מה קורה מי שלא ברך בחת הלבנה כל השבוע הזה, ונזכר בלילה. והלבנה גם כמחוסה בעננים, ובאמצע קריאת המגילה יש לבנה בחוץ. אז עיין בפורים בציון, יש מי שיכול להפסיק באמצע, יש בזה, כן, יש בזה הרבה עניינים. כן. קיצור, בכל אופן, השתדל לקרוא את המגילה ברצף, ולא בהפסקות, וגם לפי הסדר, פרק אחרי פרק. אם שכח באחד שהחיינו, אז באמצע קריאת המגילה, כל עוד ולא קרא את מה שעשו להמן, אז הוא יכול לברך, לעצור באמצע לברך. אבל אנחנו בלב אחים פללים, נפקה מן האלה שמפללים בבית או בבידוד וכדומה. אז הם יושבי חושך וצלמרת, אסירי עוני וברזל, מי יודע, מסכנים. אז כל אחד והעניינים שלו, השתדלו לשמוע את קריאת המגילה כהוגן, כדת וכהלכה, כמו שצריך. עכשיו, מה יש לנו אחרי זה? מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, אז אמרנו בשחרית, עכשיו מה הסדר תפילה בשחרית? אנחנו כמובן לא אומרים, לא אנחנו ולא אנשי תל אביב וכל הערים, לא אומרים לא בי"ד, לא בתתוו. השנה בלב הכי תתוו יוצא בשבת, אז לא אומרים צדקתך. בסדר. אבל לגבי עשיית מלאכה, אז אצלנו לא עושים מלאכה ביום ראשון, ביום שישי לא עושים מלאכה, כיוון שזה קריאת המגילה. אבל מה שצריך לכבוד שבת ודאי עושים, כביסה וגיהוץ, זה כל מה שצריך לשבת, הכל רגיל. אבל ביום ראשון זה מצוות סעודת פורים. יש שאלה בהלכה אם אחרי סעודת פורים, הוא עשה סעודת פורים בבוקר, וגמר ושתה והשתכר וישן, וקם ורוצה כעת לעשות מלאכה. יש אפשר בשעת הזה אפשר להקיד, זה בסדר. אין בעיה. סליחה? כן. על הניסים ביום שבת. אם שכח, לא חוזר. כמו בשאר ימות השנה. אין בעיה. לא חוזר. אבל אם נזכר, קודם שיזכיר שם השם, לדוגמה, אמר ועל כולם מתברך ויתרומם, והתחיל והדילו וברכו את שמך הגדול, והגיע לברוך אתה ולא אמר שם השם, חוזר לעל הניסים. אומר על הניסים. מפסיק וחוזר על הניסים. אבל אמר ברוך אתה השם, לא חוזר. ויכול לומר אותו באלוקי נצור, לשוני מרע. מה?
לא יכול להגיד
לא. כיוון שלא חוזר, אז לא תקנו לא לומר למדני חוקיך או כל דבר אחר. ולא יכול לומר, כבר גמר את הברכה, גמרנו. זה ההלכה. אז לכן אין לנו... זה בקשר לאנשים. בוא נלך לפי סדר. עכשיו מתנות לאביונים. בוא נלך לפי סדר. מתנות לאביונים צריך לתת לך תהילה, סליחה, בדעבד יוצא ידי חובה אפילו בפרוטה. נתן לעני אחד חצי שקל, לעני השני חצי שקל, קיימת את המצווה. עכשיו מי חייב לתת מתנות לאביונים? כתוב בהלכה, אפילו עני המחזר על הפתחים, גם כן. אז מה עושה עני? עכשיו למשל, אחד שאל אותי, הוא ייתן אברך, הוא ייתן לחבר שלו 100 שקל, וחבר שלו ייתן לו בחזרה 100 שקל. לא מועיל. זה לא משלוח מנות, זה מתנות לאביונים. הוא צריך לתת לעני, שהוא באמת זקוק, צריך לתת לו סכום מסוים, כמה? זה חצי שקל לפחות. אבל לכתחילה, מצווה כמו שצריך, ייתן... שיעור של מתנות לאביונים, אמרנו, כמה עולה פת? 162 גרם לחם. שיעור פת, מועדין, שלוש ביצים זה. כן, כמיניין שלוש, או כמה עולה ביצים. כמה עולה היום ביצה בשוק? תלוי באיזה, איפה אתה קונה. שקל, כן. אז שלוש שקל בטח שיוצא. חמש שקל הכי טוב לתת לעני, ועוד חמש שקל לעני שני. יש, לפי הקבלה, יש עניין לתת כמניין פזר, 287 פרוטות, שזה אומר 27 שקלים ועוד 80 אגורות. בקיצור, 28 שקל, זה כמניין פזר, יש עניין. וזה בזה סוד, זה, זה תיקון היסוד. לא, לכל עני את הסכום הזה, כן. בחתיכה אחת, 27, 28 שקל לכל עני. זה לפי הקבלה. כן. לא, תן לו, אתה יכול לתת לו גם 50, יכול לתת לו 100 ו-200, אין בעיה. אתה לא צריך בדיוק, רק שיש שם שיעור של 287, פזר. כמה יוצא פזר? 287, כן. וזה היום, למעשה, 10 אגורות זה פרוטה היום, אפילו קצת פחות. כן, אני לא יודע, הכסף קצת עלה, לאחרונה הוא עלה. אז זה על הגבול של 10 אגורות, זה נמצא פרוטה. כן. עכשיו, אחרי זה, יש לנו את... עכשיו, מה קורה בשבת? בשבת, כמובן, אמרנו, עושים את ה... זה, מזכירים על הניסים, וקוראים בתורה, ויבוא עמלק. ההפטרה, כמו שאמרנו, כמו שאין לנו מקום אחר שכתוב, עניין של עמלק, מלחמת עמלק, רק שם, בשמואל עם שאול. אז קוראים את ההפטרה הזאת. אותה ההפטרה של שבת זכור, היא ההפטרה בשבת הזאת בירושלים. בשאר הערים לא. עכשיו יש בעיה עם אלה שיש תושבי ערים אחרות אם הם באים לכאן. לדוגמה, אם ביום שישי יבוא אליך אורח מחוץ לירושלים והוא בא לפה, אז בסדר, הוא קיים שם את המצוות, הוא צריך לקיים שם את כל ההלכות, הוא צריך שם לקיים ביום שישי, הרי ביום חמישי בלילה הוא קורא את המגילה בברכה וכו'. הוא יהיה לו בעיה אם הוא יבוא, אם הוא רוצה לבוא ביום שישי, לכתחילה אנחנו אומרים לו תבוא ביום חמישי, ואז אתה תעשה כמו בירושלים, אבל הוא יצטרך לעשות 3 ימים. זאת אומרת, להישאר עד יום ראשון בצהריים, זה בעיה, זה קצת בעיה, כן. אבל אם הוא יבוא ביום שישי למעשה, אין חינם, אין בעיה. הוא יבוא אחרי שהוא קיים שם את המצוות, הוא קיים שם את המצוות, הוא בא לפה, אז הוא משתתף איתנו, מגילה הוא קרא, וכולנו קראנו, מה נשאר לו? הוא לא אומר על הניסים, הוא נכנס לספק כאן. למה? כיוון שפרוז בין יומו קרוי פרוז, מוקף בין יומו קרוי מוקף. מה קובע מוקף בין יומו על אותה שחר? אז בעלות השחר של יום שבת, שזה תתוו, הוא נמצא בירושלים. אז לכאורה הוא צריך להגיד על הניסים. אז הוא אומר איתנו על הניסים. הוא צריך לשמוע קריאת התורה ויבוא עמלק, כן? אלא מה? השאלה אם הוא יתחייב ביום ראשון בסעודת פורים במשלוח מנות. אז אפשר להחמיר, זאת אומרת, כדאי שיחמיר ויעשה את זה, אף על פי שהוא כבר קיים ביום שישי. למה? בשנים רגילות, מי שהיה למשל בבני ברק, ביום י' ד', והוא קיים שם את המצוות, והוא בא לפה בערב של י' ד', במוצאי י' ד' לכאן, הוא מתחייב פה, הוא מתכונן ללון בירושלים, אז הוא צריך לעשות יומיים, יום אחד שמה ויום אחד פה. עכשיו, ירושלמי שנוסע ביום שישי, אין לו לצאת חוץ לירושלים, כי הוא נכנס לבעיה. למה? כי הוא חייב בקריאת התורה ויבוא עמלק בשבת, ושם לא קוראים בשבת. וגם הוא חייב לומר על הניסים, הוא לא אמר על הניסים. וגם מה עם סעודת פורים, הוא לא קיים מצוות סעודת פורים. לכן ירושלמי לא יצא ביום שישי מירושלים, יישאר פה לשבת, ואז יחולו עליו כל המצוות ששייכות, גם אם הוא נסע ויצא מחוץ ירושלים אחרי השבת. זה צריך להיזהר, זה קצת, הוא נכנס לספק ונכנס למחלוקות גם, שהפוסקים נחלקו בזה, מה דינו של זה. מעיקר הדין, פרוז בין יומו, קרוי פרוז, מוקף בין יומו, קרוי מוקף. מה קובע? מתי הוא בעלות השחר? איפה הוא נמצא? ומה היה דעתו? איפה להיות? זה גם שאלה. מה אתה שואל? לתת, הכי טוב לתת לידי הגבאי, שהגבאי ייתן ביום שישי. אתה נכנס לבעיה. כי אני אקח את זה והוא ישתמש בזה, אז אתה לא קיימת את המצווה. אני יכול לתת לו שהוא לא ישתמש עד יום, עד יום שישי. אבל זה לא תמיד ככה. הכסף בכיס של הבן אדם, למה שמם זוזים שזזים ממקום למקום. כן? כן. אז זה הסדר של השמיים סעודת פורים. סעודת פורים ביום ראשון יש לנו קודם כל משלוח מנות. מה יוצאים במשלוח מנות? גם כן, מנה, ההגדרה בהלכה, מנה שאדם יכול להתחבד בה ולאכול אותה ולסבוע. מה נקרא לאכול ולסבוע? שוב פעם, שלוש ביצים, 162 גרם מינימום. אז אני צריך לתת לו או מנה של, אז נותנים עוגה או ופל, אני יודע מה שנותנים, וממתקים. עכשיו השאלה, מה עם שתייה? האם הוא ייתן סוג אחד? הרי צריך לתת שתי מנות לאיש אחד, שתי מנות, שלוח מנות, כתוב מנות שניים, איש לרעהו. אז ואתה למעשה נותן לשני אנשים, למה? אחד בשבילך, אחד בשביל האישה, לצאת את החובה. ואם האישה רוצה לתת היא עצמה לחברה שלה או לשכנה, שהיא תיתן, ואתה תיתן למי שאתה צריך, ואתה יוצא את החובה. עכשיו, כמה נותנים במשלוח מנות? זה אותו זה. גם שוב פעם, לפי הקבלה, רבי יוסף חיים כותב, שהוא היה נוהג לשים 80 פריטים. אז הוא היה לוקח סוכריות, כמו איזה חבילה של סוכריות שיש בה 80 כמניין יסוד, זה תיקון היסוד, היה שם 80. ואותו הדבר כאחים או בגלה, אני יודע, יש כל מיני העיגולים האלה, לוקח, או אני יודע, לא חסר היום, החנויות מלאות כל מיני קשקושים, אפילו ביסלי אפשר, יש שם במבה 80 פריטים, 80 יחידות יש מכל סוג, אז זה יסוד. ויכול להוסיף גם יותר, אבל שיהיה, הכוונה שיהיה בחינת, שיהיה כמניין יסוד. אז יכול, ובזה מקיים מצווה. אז זה גם כן. עכשיו צריך כמובן אוכל שראוי לאכילה, או שהשני אוכל אותו. היום למשל יש כאלה מקפידים, כל מיני, הוא לא אוכל את הבדץ הזה, והוא לא אוכל את הבדץ ההוא, השם ירחם. הוא לא אומר לו אפילו שלום ברחוב, אה? נכון, בסדר, אז הוא יכול להחליף, אבל הוא יכול להחליף את זה במשהו אחר, עם מישהו, כן, הוא ייתן את זה לבן שלו. עכשיו, מי חייב במשלוח מנות? בואו נחזור עוד פעם למתנות לאביונים. למעשה, מה אם זהו ככה? אז קודם בואו נתחיל עם זכר למחצית השקל. זכר למחצית השקל ישתדל לתת אותו לא יאוחר מיום חמישי לפני מנחה. יום חמישי זה יום תענית אסתר. הזמן הכי נכון זה לפני מנחה של יום חמישי. אפשר לתת היום, אפשר לתת אתמול, אפשר לתת מראש חודש. אבל לא יאוחר ממנחה של יום התענית, תענית אסתר. אז צריך, כך היה מנהג ירושלים. היום ביום התענית, לפני מנחה, היו מתאספים כולם, והיו אומרים את התפילה הזאת, שיש אותה כתובה בפורים בציון, אומר את זה, ושמה יש בעד גם אשתו ובניו, זאת אומרת, הם יוצאים מדי חובה, כי הנשים פטורות, נשים לא חייבות בזכר למחצית השקל. אותו הדבר ילדים, למטה מגיל 13. בין 13 ל-20, שמה יש כבר מחלוקת, בין רבנו עובדים ברטנורה לבין תוספות יום טוב ושאר הפוסקים, האם הוא חייב או לא חייב. כי לכפר על נפשותיכם, אז זה כבר מגיל 13. אבל מדין של השקל לבית המקדש, זה היה מבין 20 שנה. אז אם כן, מה קורה עם השנים שבאמצע? בכל אופן, ייתן. ייתן גם בשביל הבן שלו. ואמרנו, יוצאים אפילו בחצי שקל. הרי דעת הרמה שהיו נותנים שלוש חצאי מטבעות של אותה מדינה. זאת אומרת, דולר וחצי בארצות הברית, או ין וחצי ביפן, וכדומה. אז הוא נותן שלושה חצאים. אבל לאו דווקא. הרש"ן אומנם חולק על זה, יש שם דיון בפוסקים על זה. אבל בעיקרו אמרנו כבר, זה לכתחילה ייתן כמה שווה 9 גרם כסף זקוק. היום זה 31 שקל. פלוס מע"מ. בלי המע"מ זה מגיע ל-27, אפילו קצת יותר. זה לא, זה כי שער הכסף עלה. אז זה גם צמוד לשער הכסף וגם לשער הדולר. אז זה תלוי בזה. עכשיו, לגבי סעודת פורים, סעודת פורים צריך לאכול בשר לכתחילה, ולא לאכול מאכלים חלביים, הוא לא יוצא ידי חובה. בדג הוא לא יוצא ידי חובה. כי למדנו את הדין של פורים משתה ושמחה. שמחה, כמו ביום טוב, אין שמחה, אומרת הגמרא, אלא בבשר ויין. ולמה בשר? כתוב וזבחת, כל מה שצריך זריחה, זריחה זה שחיטה. דג לא שוחטים אותו, דגי הים יאסף להם, אז בדגים לא יוצא ידי חובה. אלא מה, אדם שמזיק לו, מותר לו לא לאכול. זה לא, בזה לא דיברו חכמים. או למשל מי שמחמיר על עצמו ולא אוכל בשר בכלל, ויש כאלה שלא אוכלים בשר, אז שהם ישראל, אז הם אוכלים רק עופות, אז הנה כן, הם יוצא בעוף. אבל לפחות עוף, יאכל כזית, לפחות כזית עוף אם הוא יכול. מי שחולה או שאסור לו על פי הוראות הרופאים, לא חייב ל... אז זה לגבי הסעודה. עכשיו, יש מצווה לשתות יין. כמה יין? הרמב״ם כתב קצת יותר מהרגלו, מעט יותר מהרגלו. זאת אומרת, ביום רגיל, או בסעודה, נגיד בחתונה, או בשבת, הוא שותה, נגיד, 0.5 כוס יין, אז תשתה 3/4 כוס יין. והכי טוב לא לשתות יין מתוק, כל המעיינות המתוקים לא שווים, וצריך יין שהוא משקר, לא מצענבים. לכן, הוא לא יוצא את החובה, לא בוודקה ולא בבירה ולא בשיבס. כאן לא שווה כלום, זה שפוך אותו. אלא צריך יין. אין שמחה אלא בבשר ויין. צריך לשתות יין ממש. עכשיו, במשלוח מנות אמרנו שיש פוסקים שאומרים שבמשקה לא יוצא את החובה, צריך שתי מנות של אוכל. דעת הבן איש חי שיש 2 כלים נפרדים, אבל אנחנו לא עושים אותם אחד בתוך השני באותה אריזה, אבל כל אחד בצלחת נפרדת או באריזה נפרדת. כן, זה דעת. עכשיו, לגבי שתיית יין בסעודה, יש אומרים שעד שישתה, עד כדי שישתקר, לא ישתקר לגמרי, אלא יתבשם. רבנו ארי גם כך כותב, רבנו ארי כותב, לא יין משקר, אלא יין משמח. ישתה כמות שהוא רק ירגיש קצת ככה, היי כזה, היום קוראים לזה היי. הוא מרגיש את הראש שלו קצת למעלה, מבסוט, מתחיל לדבר. יש לנו, למדנו את זה מהגמרה. אמרנו אתמול בסנדרין, הגמרה שם מביאה, בסנדרין למתחת, היה שני בניו של רבי חיה, יהודה וחזקיה. היו יושבים בסעודה, בחתונה של הבן של רבי. ושתקו, לא היו אומרים שום דברי תורה. אמר, תביאו יין, הביא יין, נתן להם לשתות, התחילו לדרוש, אמר להם, נכנס יין, יצא סוד. מה זה נכנס יין, יצא סוד? יש לה, אני אסיים בדברי הגאון, מבינה עליו השלום. אומר, יין, ראשי תיבות, יש 3 דברים. 3 מקומות נכתב, כתוב במקרא סוד, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, זה נון של יין, נביאים. אחר כך יש, נו, עוד פסוק, שאם, איך? סוד אדוני לרעיו ובריתו להודיעם. סוד, אז זה יראים, זה יוד אחד של יין, ויש עוד סוד, נו, נו, עוד פסוק אחד שכתוב סוד, יראים, נביאים, ומה יש עוד? נו, תראה את זה בפורים בציון, זה מופיע. כן, השלישי ברח לנו כעת. אז שלוש מקומות ראינו בפסוק, זה הגאון מוילנה עליו השלום היה דורש כתרי אותיות. שלוש מקומות כתוב, איך? יראים, נביאים, ישרים, ישרים. כי אם גלה סודו, לא, זה לעבדיו הנביאים. אבל יש עוד ישרים. יש ישרים, יש פסוק שמדבר על יין, על ישרים. אז זה ישרים, יראים, נביאים. זה ראשי תיבות יין. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם מעלים גזרות טובות. מה? תחנון ביום ראשון אנחנו לא אומרים, הירושלמים לא אומרים, אבל הם אומרים. כל אלה שהערים האחרות אומרים כרגיל, הכל רגיל. גאון חידה, שכחנו, למה הזכרת לנו? נו, הוא שמו יוסף, זה יוד, זה היוד שלא הזכרנו. נו, הגאון חידה, נר לכבוד הגאון חידה, לילה הפטירה שלו. לא הסכמנו, הרב כבר נמצא, אני לא זה. נזכיר משהו קטן עליו, על כמה היה היראה שלו. הוא יליד ירושלים, היה הרב חידה. הרי סבא של סבא שלו הגיע מפז, ממרוקו. והוא, הרב חידה, נולד פה בירושלים. אביו היה רבי רפאל זרחיה. הוא היה חסיד גדול כבר בגיל 6, היה מתנהג בחסידות. וראו אותו בגיל 6, היה מתענה. יום אחד באו בחלום לאביו ואמרו לו, תבריח אותו מירושלים כי השטן מתגרה בו ורוצה להרוג אותו. אז הוא הבריח אותו להברון. היה לו משפחה בהברון, כי שם היה הסבא של הסבא שלו, רבי אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו. קבור שם. אז הוא היה שם עד גיל הבר מצווה, אחרי בר מצווה הוא בא לפה, חזרה. כשהוא בא לפה, בדיוק הגיע רבנו חיים מבן עתר, בגיל 16 הוא ישב אצלו בישיבה ולמד תורה. הוא כותב בספרו שם הגדולים, והיה ליבו מבעית בתלמוד. הגדלות של הגאון רבי חיים בן עתר היה בקיא בכל התלמוד בעל פה, אומר, היינו נבהלים מהגדלות שלו. אחרי זה הוא נשא אישה, וישב בישיבה של בית אל. בהתחלה הוא לא היה בחברים, לא, רבותיי, למה אתם מפריעים באמצע? למה? למה? אנחנו מדברים, זה מעשה מרכבה שמספרים על גדולי ישראל, גאון כזה גדול, זה היום הפטירה שלו, זה עניין גדול, מחילה. אז הוא היה, אז איפה היית? הוא נכנס לישיבה של הרשש, ולכן תראה, בשטר ההתקשרות הראשון, החתימה שלו לא מופיעה, אחר כך הוא הצטרף גם. והוא היה אחד הצעירים שלמדו אצל רבנו הרשש. ורבנו הרשש היה מדבר בדברי הקבלה, היה מסתכל על רבי יום טוב אלגזי ועל הרב תורת חכם, רבי חיים דלרוזה. ועליו הוא לא היה הרבה מסתכל, וגם רבי יום טוב פחות קצת. אז הם שאלו אותו פעם, למה הרב לא מדבר איתנו? הוא אומר, לא, אתם תהיו גדולים בפשט. אבל אני מדבר עם אלה שיהיו גדולים בקבלה. היה רשש, היה בעל רוח הקודש היה. והוא היה, הוא שימש אותו הרבה מאוד. הוא כתב ספרים ענקיים. אתה תראה את ספריו, את כל הבקיאות שלו בתלמוד. למעלה מ-60 ספר הוא כתב. לא הניח דבר שלא כתב. על תהילים לבד כתב איזה 3 חיבורים. אחרי זה יש לו תפילות, הספר שלו מורה באצבע, מעט המחזיק את המרובה. אתה רואה איזה חסידות, איזה קדושה, איזה טהרה. ספרו ברכי יוסף, איזה פלפולים, איזה קושיות ותירוצים, איזה חקירות בהלכה. יש לו שאלות ותשובות שלו, מה אפלה ופלה, כתב אותם. זה אי אפשר לתאר את העוצמה והגדולה שלו. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. נו, כמה, איפה היינו? נר, לכבוד הרב חידה? 260. 260 פעם ראשונה. נו, אני סוגר. 260 פעם שנייה. 260 זכה כבוד. מי שברך אבותינו. אתה מוכרח להפריע? ביום ראשון תבוא תפריע. ביום ראשון יש שיעור רגיל. קריאת המגילה פה ביום חמישי בלילה. חמישה לשש ערבית. בוא, בכבוד. בוא. תגיד, מדליק, לכבוד. הוא כשהוא נולד, הוא נולד פג. זה היה בליל שבת. הבן יוסף חיים דוד אזולאי, זכותו תגיד עלינו. נולד פג, והוא כותב בספרו שכל התורה שלו זה בזכות הסבתא. למה? הסבתא באה לראות ואמרו לה שהוא נולד נפל. ואז מה היא עשתה? הלכה חיממה מים בשבת וסחה אותו וחיממה אותו עד שחשב הנפשו אליו. אז הוא כותב בהקדמת ספרו, אחד מספריו, שכל התורה שלו זה בזכות הסבתא שהיא חייתה אותו, אחרת היה הולך מהעולם חס ושלום. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו ויציל אותנו מהמגפה הנוראה. יש לה רפואה שלמה לכל חולי ישראל. אין לה רפואה נא להם.
חזק וברוך.
ברוך. נה, טעות.